הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו להתחיל מחדש. שיקום, צמיחה, בריאות. בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. ברוכים הבאים ללהתחיל מחדש, הפודקאסט של מדיקל קר ו-103 FM. כאן אנחנו הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על שיקום. לא עוד פרוטוקולים גנריים ולא עוד גישה שמתמקדת רק בגוף ושוכחת את האדם שמאחוריו. בלהתחיל מחדש תחשפו לגישה רפואית אינטגרטיבית שמטפלת לא רק בפן הפיזי, אלא גם בנפש ובמצב המנטלי של האדם, מתוך הבנה ששיקום אמיתי מתחיל מבפנים. בפודקאסט הזה נבין למה כל כך חשוב להתאים את הטיפול לכל מטופל באופן אישי, לפי מצבו, אופיו והמטרות שלו. נלמד איך בכלל עושים את זה, מה זה דורש מצוותים רפואיים, מה זה נותן למטופלים, ואיך זה משנה את תהליך השיקום כולו. בכל פרק תחשפו לסיפורים מעוררי השראה של מטופלים שעברו שינוי של ממש. נארח מומחים בכירים, ננפץ מיתוסים ונעניק גם כלים מעשיים להתמודדות שלכם או של בני המשפחה שלכם. זה פודקאסט שימחיש לכם איך פרוטוקול רפואי ושיקומי חדש מעניק את היכולת להתחיל מחדש. לא כסיסמה, כמציאות.
צהריים טובים למאזינים שלנו. שמי מיכל שרגה סלונים, ואני שמחה לפרק חדש בפודקאסט שנקרא להתחיל מחדש על עמותת אימפה, והיום איתי נמצאים שאולי הרציק פז, מנכ"ל העמותה, עמותת אימפה. אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
ונמצא איתנו כאן גם רזי ברבי, מפה במילואים של סיירת גבעתי, מהנדס במקצועו ומייסד הפורום המלחמה על הנפש. ברוך הבא.
אהלן, כיף להיות פה.
אז היום הנושא שלנו היא בעצם הסדנאות לחיילי המילואים. אנחנו הולכים לדבר על הטראומה שחווים הרבה מאוד חיילים, ונתחיל קצת מלתת רקע. אנחנו במלחמה כבר שנתיים, עשרות אלפי חיילים עברו את המלחמה הזו, חלקם עדיין נמצאים בה, ומאחורי כל לוחם ולוחמת יש סיפור. מאחורי כל לוחם ולוחמת יש כאב, יש אובדן, יש שכול, יש הרבה מאוד צלקות בנפש. גם שהאש נגמרת וחוזרים הביתה, הצלקות האלה עדיין נשארות לצערנו הרב, והכאב שהוא לעתים שקט והוא בלתי נראה, הוא ממשיך להדד בתוך הנפש, בתוך הנשמה. את הסדנאות שלנו עברו 700 לוחמים, חיילים וחיילות, מכל סוגי הקשת של הצבא הישראלי. הענקנו להם מקום בטוח לעצור, לנשום, לגעת בכאב, להכיר אותו, להתיידד איתו, ובעיקר להתחיל לרפא את הפצעים של הנפש.
נכון.
כמי שעוסקים בתחום הזה, אנחנו יודעים שהמלאכה הזו היא א', לא נגמרה, עוד הרבה מאוד עבודה לפנינו, וגם שהיא לא פשוטה, היא מאוד מאוד מורכבת, זה לא דבר פשוט. לגעת ולטפל בכאב הזה. באופן אישי יש לי את הזכות לנהל את הסדנאות שלנו. אנחנו מטפלים בחיילים ברגישות, באהבה, בהרבה מאוד כלים טיפוליים, ומדי שבוע מלווים אותם בחזרה לעבודה, לחיים, לזוגיות, לשגרה, ועוזרים לכל אחד מהם לקחת צעד קטן נוסף אל עבר היומיום, שמאוד מאוד קשה לחזור אליו מהמלחמה. אז בואו נתחיל. שלום שאולי.
אהלן מיכל.
אהלן. מה שלומך?
טוב.
רציתי להתחיל היום את השיחה שלנו בלשאול אותך את השאלה, האם אתה רואה איזשהו מכנה משותף בין 700 החיילים והחיילות שבעצם פגשנו עד היום בשנתיים האחרונות, ומעבר למכנה המשותף שאתה רואה בכאב שהם נושאים איתו ובמה שהם מביאים איתם, האם אתה יכול לספר קצת על איך הסדנאות שלנו עוזרות להם?
אז המחנה המשותף זה פשוט מדהים, שאנחנו מתחילים סדנה, ואנחנו שואלים ואומרים בוקר טוב, ואנחנו עובדים עם קבוצה של 20 חיילים, ואנחנו שואלים, תגידו לנו, למי מכם יש התקף חרדה? מי מתעורר בלילה לפעמים ולא מצליח להירדם? מי קם בבוקר ולא בא לו לעזוב את החדר? ואין לו כוח ללכת לעבודה, ואין לו כוח ללכת לארוחת שבת? מי מרגיש שהגוף שלו עייף, שאין לו כוח לקום, שממש חולשה בתוך הגוף. ועוד כהנה ומי, וכהנה שאלות.
כן, מי איבד את התשוקה לדברים שהוא מאוד אהב פעם.
שהוא אוהב. כן. ולמי יש התקפי זעם, ועוד כל מיני כאלה שהם בעצם תגובות קרב קלאסיות שאנחנו יודעים עליהם. ואנחנו רואים, שאני שואל את השאלות האלה, אז מתוך 20 חיילים, 19 מרימים את היד.
כן.
זאת אומרת שהמחנה המשותף זה שאחרי שנתיים מלחמה, כל הצבא שלנו הוא עם תגובות קרב.
כן.
זה לא 1 או 2 ולא 4, 5, זה מתוך 20, 19 חווים תגובות קרב. נכון. בעוצמות שונות.
נכון.
והדבר הכי חשוב להגיד פה, שאנחנו צריכים להבין שהתגובות קרב האלה, זה לא משהו שהולך או נעלם. זה משהו שמחמיר ונהיה יותר קשה.
דקה לפני היותר קשה.
כן.
אני רוצה להגיד משהו שאתה ואני יודעים מתוך ההיכרות האישית שלנו עם החיילים. כן. חלק גדול לא מודע לזה בכלל. נכון. זאת אומרת, חלק גדול מגיע כי איזה חבר המליץ או מישהו אמר, נכון. אבל בכלל אומרים, אצלי הכל בסדר.
נכון. בגלל זה קוראים לזה, סוג של גם ל-PTSD, קוראים לזה מחלה שקופה. כי הבן אדם בדרך כלל לא רואה את ההתנהגות של עצמו.
מה השתנה?
הוא לא רואה מה השתנה. הוא לא מבין שהוא בחדר ולא זה, ומבחינתו זה בסדר. הוא לא מבין שזה לא הגיוני שאחרי שנה שהוא לא היה בבית, הוא אמור להיות עם המשפחה. אבל משהו בתוכו לא מסוגל, רוצה רגע לנוח בחדר. הוא לא מבין שזה שהוא קצר, או זה שהוא עונה בכעס, או שיש לו תגובתיות יתר, או שאין לו תשוקה לדברים שהוא אהב קודם, זה משהו זה, הוא חושב, אוקיי, זה זמני, זה רגעי. הוא לא מבין שזה שהוא מתעורר בלילה, ומכל רעש הכי קטן, זה משהו לא בסדר. הוא אומר, אוקיי, ככה הייתי שנה בעזה, ככה אני.
כלומר, אחת הסכנות הגדולות ביותר בתקופה הזו, זה שנרמלנו בעצם דברים שהם מאוד מאוד לא נורמטיביים.
נכון. ויותר גרוע מזה, החייל שחוזר מהקרב, הוא חוזר נגיד לתל אביב, רואה את כולם בים, שחקים מתקות וחיים את החיים, והוא מסתכל בחוף ורואה מי עם בגדים ארוכים, ואולי יש לו
פצצה. אולי מחבל פוטנציאלי, כן? כן.
עכשיו, הוא גם חושב בראש שלו שהוא ער, והוא שומר, והוא צריך לשמור, וכולם פה ישנים בקופה קבנה, לא מבינים החיים שלהם.
וכל השאר לא מודעים, כן.
אז הוא גם מחזיק את התפקיד הזה, להיות ערני ולהיות חייל ולהיות לוחם ולהיות קרבי ולהתבונן כל הזמן ולהשגיח כל הזמן, גם שהוא חוזר, ואז בעצם הוא מקבע את הקרב, הוא מקבע את ההישרדות כמצב, שזה מצב הברירת מחדל של הגוף שלו, הוא נמצא שם כל הזמן, בלי הפסקה, ואז מתחיל בעצם תגובות קרב, שהופכות להיות תגובות קרב כרוניות,
כן.
שבסוף זה נהיה גם הפרעות של פוסט טראומה.
אז רגע לפני שאתה מספר לנו מה אנחנו עושים בסדנאות הנפלאות שלנו, כן. אולי באמת אני אפנה לרזי שחווה את זה. שלום רזי.
היי.
תודה שבאת לכאן, ותודה שאתה מקדיש לנו מהזמן שלך, אני יודעת שאתה מאוד מאוד עסוק.
בשמחה ובאהבה.
אז מה הביא אותך לבוא אלינו לסדנה כממפי של סיירת גבעתי, ולהביא איתך את הצוות שלך בשלב די מוקדם של המלחמה, יש לומר?
אני אתחיל בעיקר בהקשרים המבצעיים, האירועים המבצעיים שאנחנו חווינו, הם אירועים מבצעיים לא פשוטים, שקרו אמנם בתחילת המלחמה. האירוע באמת המשמעותי היה אסון קריסת המבנים, ששם נהרגו 21 לוחמים, שזה מבצע שאני פיקדתי עליו, על כוח החבלה בתוך המבנים. ובאירוע הזה, שאני פוקד על האנשים שלי בצורה מאוד מאוד פשוטה עבורי, שהמשימה היא לבצע איסוף ולהחזיר את כולם הביתה, והלוחמים במשך 10.5 שעות מבצעים את המשימה הזאת באמת בצורה בלתי רגילה, עם עוצמות נפש באמת אדירות. אני מבין שהמלחמה הזאת היא לא מלחמה רגילה.
כן.
היא מלחמה... מעבר לפרקי הזמן המאוד ממושכים שדיברנו עליהם עכשיו, זה כמעט שנתיים מלחמה, כן. האירועים ובעיקר העוצמות שאיש מילואים או לוחם מילואים מרגיש אותם במלחמה הזאת, הן בלתי רגילות. הזמן הממושך דיברנו עליו עכשיו, אבל גם זה שאתה מגיע מהעולם שהוא אזרחות. אנשי המילואים לצורך העניין שאנחנו מדברים עליהם זה אנשים... שיש להם עבודות, יש להם משפחות, יש להם ילדים, זאת אומרת, המצב, נקרא לזה...
הווייתי שלהם, הם לא חיילים.
הם לא חיילים כבר. וכשאתה מגיע לתוך התופת, לתוך המרחב הזה של לחימה, האירוע הזה מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי, ובאותו אירוע ספציפי ששם אני עצמי חווה, שאני רואה את האנשים שלי, את הלוחמים שלי, מבצעים את הפקודה, ואני מבין שהחיים משתנים.
כן.
גם אם אני ארצה וגם אם לא. החיים משתנים, החיים לא יהיו אותו דבר, ואני שואל את עצמי, איזה לוחמים אדירים יש לנו? איזה אנשי מילואים מדהימים יש לנו? שהם עושים הכל עבור החברים שלהם, והם עושים הכל עבור המדינה שלהם, והם נקראו בשביעי לאוקטובר ורצו אל התופת, אנחנו הגענו לקיבוץ רעים בלי שאף אחד יגיד לנו. ועשינו משימות באמת בלתי רגילות, ועדיין עושים משימות בלתי רגילות. איך אני, שוב, לא בצבא הגדול, אלא ברמה הכי פשוטה, איך אני בתור מפקד, עם האחריות הבסיסית האישית שלי, דואג לאנשים שלי,
כן.
ביום שאחרי.
כן, ורק בשביל לסבר את האוזן של המאזינים שלנו, אני אגיד שמדובר פה באובדן חיי אדם, והם נדרשו בעצם להביא את אותם לוחמים שנהרגו חברים שלהם, מדובר בחבר'ה מאוד צעירים, להביא אותם בחזרה הביתה.
נכון.
וזאת הייתה הפעילות המאוד מאוד מאוד קשה מבחינה נפשית, שהם נכון. נחשפו אליה.
נכון. וכשאני מבין שהאחריות שלי בסוף היא שלי, כמפקד, אל מול הלוחמים שלי, בהמשך כמובן אנחנו מסיימים את המלחמה, אנחנו, צהל באמת מנסה לעזור בכל המעטפת שיש לו להציע, אבל באמת אני בתחושות שלי העמוקות והפשוטות, וגם אל מול השיח עם הלוחמים, וגם הנשים של הלוחמים, מבין שזה לא משהו שתכננו, והלוחמים חוזרים הביתה, אבל הם חוזרים קצת אחרת. הם חוזרים קצת שונה, הם חוזרים לא אותו דבר.
מה ראית עליהם?
אני חושב שאנשים בעיקר, כשדיברו גם עם אשתי, שיש כבר איזה קבוצת וואטסאפ בתוך המלחמה הזאת, נוצרו המון המון קבוצות, והמון המון, נקרא לזה, שיח מאוד מאוד מיוחד בין הנשים, בין הלוחמים וכולי. אנשים דיברו על זה שהבעל לא חזר אותו דבר. יש אגרסיות, יש בעיניים משהו שהשתנה. והדבר הזה עבורי היה מאוד מאוד, כאב לי מאוד, זה צרם לי מאוד, כי אתה אומר, רגע, זה האנשים הכי טובים שלנו, והם הגיעו מלאכים, באו לעשות עבודה הכי טובה שיש, באו לתת מעצמם עבור הכלל, והם יחזרו הביתה ו...
שבורים.
שבורים, מפלצות, היו תיאורים כאלה שלוחמים שלי אמרו לי אותם, ואני פשוט הייתי מאוד מזועזע,
כן.
שאיך הלוחמים שלי, שהם... באמת, האנשים הכי טובים במדינה, הופכים חזרה הביתה, עשו את עבודת הקודש הכי גדולה שיש, הגענו על המדינה שלנו, והם יהפכו להיות מפלצות, עבורי משהו לא יסתדר לי שם. וכל זה קורה במעטפת, שבאמת, כל צהל וכולם באמת מנסים לסייע. כולם רוצים לעשות טוב, כולם רוצים לדאוג לאנשי המילואים, כולם רוצים לעשות תרומות ולגייס ולעזור ולתת יד ולתמוך במשפחות, בנשים, בלוחמים עצמם. אבל בסוף היום, אתה מרגיש שזה חסר.
כן.
ככה זו התחושה שאני הרגשתי. היא לא תחושה רגילה, כי זה היה יכול, רוב האנשים זה חולף לידם.
כן.
הם מרגישים שאוקיי, אני אגיע הביתה, השגרה תבנה את כל האירוע הזה מחדש, ואני אכנס לתוך איזשהו מרחב של שגרה, וזה יאזן אותי. והם לא נוגעים באמת בנקודות העמוקות ביותר, ועבורי זה היה חסר, קודם כל כבן אדם.
כן.
ואחרי זה עבור האנשים שלי, שבאמת יצאנו גם להמון המון תוכניות, המון כן. סדנאות. אגב, טובות מאוד, אבל הם היו במרחב, אני אקרא לזה מרחב של ה-well-being,
כן.
של להרגיש נעים.
הם פחות נגעו בשורש של הטראומה.
נכון.
וזה מה שאתה חיפשת, ואז נכון. מצאת אותנו, והגעת נכון. עלינו. ואתה מקבל החלטה מאוד אמיצה, שלא הרבה מפקדים מקבלים, שאתה בעצם הולך לעשות ביחד איתם את הסדנה. מה גילית שם?
נכון. עבורי זה לא היה החלטה אמיצה, אני חושב שזו החלטה מאוד מוטיבית ופשוטה. הרבה אנשים אולי עבורם זה משהו שהוא קצת לא טריוויאלי, שמפקד עושה עם הלוחמים שלו איזושהי תוכנית או סדנה. אני עושה עם האנשים שלי, עם הלוחמים שלי הכל. כי בסוף נקודת הקצה זה שאני גם נלחם איתם כתף אל כתף. הם שומרים עליי, אני שומר עליהם.
נכון, אבל אני רק אגיד שהסיבה שהרבה מהמפקדים מתקשרים איתי, שקשה להם לבוא לעשות את זה עם הלוחמים שלהם, היא כי בסדנה שלנו באמת יש איזשהו עומק של חשיפה של הנפש ושל פגיעות ושל להראות רגע את הצדדים היותר פגיעים וחלשים שלנו, והרבה מפקדים מוצאים את זה מאוד מאוד קשה עבורם, ובזה אני חושבת שאתה מאוד מאוד ייחודי. שאתה מוכן להיחשף באופן המאוד אנושי הזה בפני האנשים שלך.
נכון, הדרך שבה המפקדים היום נוהגים בעיניי, יש המון המון דברים שאפשר לעשות. יש את המונח שנקרא דיסטנס, שכולנו גדלנו עליו בצבא, ואני חושב שהדיסטנס הזה, אגב, עוד ביותי קצין צעיר ביחידה, לא כל כך תפסתי את המונח הזה, לא הסתדר לי. אני בסוף מפקד של הלוחמים שלי, אבל בסוף אני צריך להיות איתם. הם צריכים להרגיש אותי, אני צריך להכיר אותם, לא להכיר אותם במובן השטחי, אני צריך ממש להבין מי עומד מולי, מי העיניים שעומדות מולי, מה עומד מאחורי הדבר הזה, מאחורי הלוחם הזה עם המדים, איזה לב יש לו, איזה אתגרים הוא חווה, מה קורה איתו עם חברה שלו, וכשאני אתן לו פקודה ביום של אחרי, כשהעיניים שלנו ייפגשו, אז בעיניי המשימה תהיה הרבה יותר טובה, כי הוא יעשה את זה לא בגלל הדרגות שלי, הוא יעשה את זה בגלל שיש בינינו היכרות מאוד מאוד עמוקה. זו הייתה תפיסת עולם שלי גם לפני 15-16 שנה.
כן. אתה באמת הבאת המון מחויבות אישית וגם דוגמה אישית. אז תספר לנו קצת מה היה בסדנה.
אז בסדנה קורה דבר בעיניי שאני גיליתי אותו רק בסוף, ביום החמישי, הסדנה היא שבוע ימים, ומשהו שקורה בסדנה זה בעיניי מסע אישי, אני קורא לזה. איזשהו תהליך עמוק, שהוא באמת, הוא לדעתי לא קשור לאיזה תפקיד אתה בצבא, ומה קורה איתך ביום יום, ואיזה מנהל אתה באזרחות, או איזה תפקיד יש לך בחוץ. אני חושב שהסדנה היא סוג של מסע אישי, מאוד מאוד עמוק, לרבדים שאתה לא יכול למצוא אותם בך, אלא במקום שהוא מרחב סגור,
קפסולה,
קפסולה. כן, אני קורא לזה רחם, שאולי כן. אז נתן את המונח הזה רחם, בעיניי זה מונח מדהים. רחם זה מונח גם שמרגיע, אתה נמצא בתוך נוזל כזה, אתה מרגיש שאתה בעולם אחר, ואתה גם, אתה מרגיש עובר, בסוף כולנו תינוקות קטנים שרוצים שמישהו ייגע בנו, שמישהו יחבק אותנו, ושנוכל להיות אנחנו באמת. ואני חושב שהמקום הזה הוא בדיוק המאפשר. הסדנה זה בדיוק המאפשר של זה, והמיוחדות של הסדנה, בעיניי, זה לתת את הזמן הזה, לתת את המרחב הזה.
של חמישה ימים
של
קפסולה
סגורה. של חמישה ימים עמוקים כן. מאוד, שהיא מאוד מאוד שונה בנוף שאנחנו רגילים אליהם והיום, בתרבות האינסטנט נכון. של הכל כאן ועכשיו, תרבות הטיק טוק, סרטונים של 15 שניות, הבנת, לא הבנת, המסר כן קיבלת, לא קיבלת, אלא יש איזשהו מקום שאתה מגיע אליו, ואתה מרגיש אהוב ונאהב מהרגע הראשון שאתה נכנס. ומעבר לזה, יש זמן שהוא שלך. יש זמן אנלוגי בשעון, אבל לכל אחד, ואני זוכר גם שהגעתי ואמרתי לך, אני צריך מטפל או מטפלת כזו, יש מגע מאוד מאוד אישי ועוטף לכל אחד באופן אינדיבידואלי, ובעיניי זה היה מאוד מאוד מרגש. כי כמה חודשים לפני זה, בתוך המלחמה, בסוף, במרחב לחימה, לא כל כך שואלים מי אתה ומה אתה. כן. יש משימות, ורות תבור.
מה שאתה הרגשת זה שרואים אותך.
ממש.
את הנשמה שלך.
וזה מה שהיה חסר עבורי ממקומות אחרים שהיינו, וכשאני הגעתי לתוכנית, אני הרגשתי סוג של רווחת הנחה מאוד מאוד גדולה, כי כשאני ראיתי את המעטפת של התוכנית הזאת, הרגשתי שאתה מגיע, שאתה הגעת הביתה, ואני זוכר גם בשיחה הראשונה שלנו במשרד, יחד עם שאולי ואיתך, שהייתה שיחה מאוד מרגשת, שאחד הדברים המשמעותיים ששאולי אז אמר, זה שהריפוי, הוא יבוא ממך, הוא יבוא מעצמך. אנחנו לא נרפא. זאת אומרת, בכלל, תחשבו על זה, בעולם קונבנציונלי היום, כל הרפואה, אתה יושב מול מישהו, אתה מחפש את הפתרונות אצלו.
את הכדורים.
את הכדורים, אתה מחפש את את המענים האלה ש... ופתאום מגיע איזושהי שיטה חדשה, אני קורא לה הביטקוין של הנפש, איפשהו בעולם הנישה שאף פעם לא שמעתי עליו, קיימים תכנים מאוד מאוד עמוקים, שנמצאים, רק הם לא נחשפתי אליהם אף פעם, לא נחשפנו אליהם אף פעם, שהם טבעיים, הם עמוקים, והם מאפשרים ריפוי, עצמי.
הם מעצימים אותך לרפא את עצמך.
ממש, וזה היה עבורי חידוש ענק בתוכנית הזאת, ואני גם ראיתי את זה בעיניים של הלוחמים שלי, כשאני חווה איתם את התוכנית הזאת, אני רואה את זה, אני מרגיש אותם, הם מרגישים אותי, והעוצמות הן באמת בלתי רגילות, ועבורי זה היה תחושה, אני גם זוכר את התחושה הזאת שאני יושב במסדרון שם, אחרי שאני עברתי איזשהו טיפול.
כן.
שוב, הטיפולים הם ללא כדורים, הם מאוד מאוד אישיים ועמוקים, ובעיניים מדהימים, ואני שומע את האנשים, את הלוחמים, בחדרים הסגורים, כל אחד במקום שלו, ועבורי אמרתי, זה צריך להיות לכולם.
כן.
המגע האישי הזה, לראות את העיניים והלב של כל אחד, זה מה שצריך. ואתה מרגיש שהגעת הביתה, ובכל המובנים, זה היה מאוד מאוד מרגש.
אז רזי, אתה באמת איש מאוד מאוד מיוחד. אנחנו מכירים אותך כבר די הרבה זמן, מאז שהגעת אלינו לסדנה, ו... לא רק הרגשת, אני זוכרת את הרגע הזה שישבנו לשטיח מחוץ לחדרי הטיפולים, שמעת את הלוחמים שלך בוכים, את חלקם צועקים את נפשם, את הכאב מאוד עמוק שהם היו שרויים בו, והחלטת החלטה. קמת בעצם את הפורום מלחמה על הנפש. אני רוצה לספר לנו קצת מה גרם לך להבין שאתה רוצה את הדבר הזה לא רק עבור היחידה שלך, החבר'ה שלך, אלא הרבה מעבר.
כן, אז באמת שהשבוע הסתיים, אנחנו בעצם ביצענו את התוכנית הראשונה.
נכון.
הצוות ואני, וכשאני חוויתי את זה, ושוב, כל הנושא הזה שזה הכל קורה בתוך הגוף, הכל טבעי, הכל נמצא, הכל קיים, והרבדים הם מאוד מאוד עמוקים, ויש באמת האנשים, אולי זה גם הזדמנות להגיד לך ולשעודי ולכל הצוות האדיר הזה, שזה זה לא משהו רגיל. בסדר, חשוב להגיד, זה לא שאתה יושב מול שולחן ומישהו מדבר, חוויה היא חוויה מאוד מאוד עמוקה, והשותפים, ואתם, אתם חלק אמיתי בתוך הדבר הזה, אתם, מה שנקרא, boots on the ground, אתם לא מנותקים, אתם ממש בתוך האירוע, בעיניי זה היה הדבר הכי מדהים שיש, כי בדרך כלל תמיד יש את הניתוק, את הדיסטנס הזה של, אני פה, אתה שם, וכשעושים את זה ביחד, יש איזו תחושה שבאמת כולם, כדבוק אחת, רוצים להשיג את הלגעת ב, לגעת בלב, להגיע לרבדים מאוד עמוקים, וכשאני מסיים את הסדנה הזאת, אני מגיע לשאולי ואני אומר לו, תשמע, זה הדבר הזה שאני חוויתי, ואנשים שהלוחמים שלי חוו פה, זה לא יכול להישאר רק אצלי. זה לא הגיוני שהאיכות הזאת, העמוקה הזאת, הריפוי הגדול שאנשים עוברים פה, לא יגיע לכולם. הדבר הזה לא יכול להיות בנישה. אני, באחד הדברים שבאמת מדברים עליהם בתוכנית, זה קודם כל את ה... לומד שפה חדשה על עצמך, שפה של הגוף, איך הגוף שלך מרגיש, אתה מקבל כלים, שאגב, הם נמצאים תמיד, הם היו שם תמיד, אבל פתאום אתה שם עליהם איזשהו דגש, ופתאום אתה מבין שזה עולם שלם, שאפילו לא חשבת עליו, והאיכויות האלה, אני אומר, כאילו, זה חייב להגיע לכולם, זה מגיע לכל איש מילואים, זה מגיע, זה לא כמתנה, אני חושב שכל אחד ראוי לזה, האנשים שעשו הכל, שהשאירו משפחות בבית וילדים, מגיע להם את הדבר הכי טוב. והתוכנית הזאת היא באמת, אני קורא לסיירת מטכ"ל של
התוכניות.
של התוכניות, של הנפש, של ריפוי. והדבר הזה הוא בעיניי מדהים, כי כשבניתם את התוכנית הזאת, אז שוב, אני מסתכל על זה ברמה הפרקטית, 5 ימים. זה לא יום ולא יומיים ולא שלוש, זה 5 ימים. מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, יש עבודה, אנשים עובדים, הם באים לעבוד, הם באים לעבוד על עצמם, וזה בעיניי משהו שמגיע לאנשים הכי טובים שלנו, מגיע להם, תוכנית הכי טובה שיש, הרולס רויס של התוכניות, כי מתוך הדבר הזה, זה ראשית הצירים, צריך קודם כל את זה, לפני הדברים האחרים, לפני הנעליים של התרומות, ולפני כל הדברים האלה שנותנים לאנשי המילואים, שוב, שכולנו רוצים לעשות טוב, כולם רוצים לתרום, אבל התוכנית הזאת היא ראשית צירים מאוד מאוד מופלאה, שממנה אנשים יוצאים לדרך, מכירים אחרי זה את הייעוד שלהם בחיים, אנשים כן. פוגשים את עצמם ורבדים מאוד עמוקים, ולגבי הפורום, אז כשאני מבין שהדבר הזה צריך להגיע לכולם, אני בא לשאולי ואני אומר לו, הדבר הזה לא יכול להישאר פה, בחדר הזה, ולא יכול להישאר למתי מעט, צריך לקחת את זה... קדימה, ולהוביל את זה, ושזה יגע בכולם. ובעצם הקמתי את הפורום שנקרא פורום מלחמה על הנפש, שהפורום הזה בעצם לוקח את אותם אנשים שמסיימים את הסדנות. ואני היום יכול להגיד שכל מי שמסיים את התוכנית, יש לו כתר על הראש. הוא מכיר, זה ממש שפה חדשה. כשאתה פוגש מישהו עבר תוכנית, אתה מדבר איתו, יש איזושהי הזדהות מאוד עמוקה, בלי מילים, ולקחת את האנשים האלה ולהוביל אותם, ולהביא לשינוי בחברה שלנו. אם זה ליצור קהילה שתומכת ועוזרת ועושה דברים מופלאים גם אחרי זה, לייצר גם איזשהו, קרא לזה שימור, לקחת את הפיק המאוד גבוה שחווינו בתוך התוכנית הזאת, ושילווה אותנו בהמשך לכל אורח החיים, שזה לא ייגמר רק בתוכנית. כמובן זה יחד איתכם ביחד, ואנחנו בעיניי לאט לאט משנים את החברה שלנו, משנים את התרבות שבה אנחנו חיים, והכי חשוב, עושים את הדבר הכי גדול עבור האנשים, לוחמי המילואים, אנשי המילואים.
פשוט מדהים. האג'נדה הזו היא אג'נדה כל כך חשובה, כי כמו שאתה אומר, לכולם זה מגיע, כולם הקריבו איזשהו משהו מאוד משמעותי. יושבת כרגע איזושהי אימא של חייל, אישה של חייל, חברה של חייל, שחזר הביתה והוא לא אותו דבר, והוא מאוד מאוד מתקשה להגיד שהוא צריך עזרה. אנחנו גם שומעים הרבה על מקרי אובדנות, לצערנו הרב מאוד, שקורים יותר ויותר, אבל בכלל לא צריך להגיע עד לשם. אני שואלת אותך, רזי, מה אתה אומר כרגע לאותם מאזינות, מאזינים, יכול להיות ששומע אותך עכשיו גם חייל שחזר והוא מאוד מוכה נפשית, אבל עושה את עצמו שהכל בסדר. מה המסר שאתה רוצה כרגע להגיד למי שמקשיב?
אני חושב שהמסר הכי חשוב הוא, זה, אני אדבר כאילו בגוף ראשון.
כן, כן.
אתם האנשים הכי טובים שיש. אל תוותרו לעצמכם, לא מתוך חולשה, זה לא חולשה. אני חושב שזה גבורה מאוד גדולה, וכמו שבשביעי לאוקטובר אנשים רצו מתוך גבורה עיוורת, בלי יותר מדי הילולים ותשבוכות, לעשות את משהו שהם מאוד מאמינים בו, ברמה הערכית. מה שהוביל את האנשים בשביעי לאוקטובר זה הלב הגדול, לעשות עבור משהו יותר גדול ממך.
לגמרי.
ואני חושב שכאן במצב הזה, כשאדם מרגיש איזשהו קושי, איזשהו חוסר תקשורת עם עצמו, אימא שמרגישה שהבן שלה חזר לו אותו דבר, אישה שמרגישה שמשהו קצת לא בסדר עם הבעל, הגבורה הכי גדולה זה להגיד, אני צריך עזרה. וכמו ששאולי אמר, וכמו שאת אמרת, זה דבר טבעי.
נכון.
תגובת קרב זה דבר טבעי. מי שהיה בתוך שדה קרב, כשהוא יקבל תגובת קרב, זה דבר טבעי, זה לא דבר נורא. זה לא דבר נורא, זה הכל בסדר, זה טבעי מאוד. כשבן אדם נופל ונשרד, זה דבר שהוא טריוויאלי. אין מה לעשות, זה הכל אותו דבר. אני חושב שאחד הדברים שצריך לשנות בתרבות שלנו, בהקשרים של תגובות קרב או טראומה, זה העניין הזה של החולשה. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו בפורום מלחמה על הנפש, זה בדיוק זה. לטפל או לגעת בכאבים שלך, זה לא חולשה.
זה גבורה.
זה גבורה. וכמו שהיית גיבור בשביעי לאוקטובר, וטיפלת במדינה, עכשיו הגיע הזמן שתטפל בעצמך, עבורך, עבור האנשים שלך, עבור אשתך, עבור הילדים, והסוגיה הזאת, היא צריכה להיות פשוטה. מאוד מאוד מאוד. כל אחד צריך לעבור את התוכנית הזאת, זה כמו שאתה קם בבוקר, שוטף פנים, זה בדיוק זה. כן. זה מאוד מאוד טבעי, וזה מה שצריך לקרות. אני מקווה שהקריאה הזאת תגיע לכמה שיותר אנשים.
אני בטוחה. תודה על המילים המאוד מאוד ברורות האלה, ותודה לך שקיבלת אותנו היום בנוכחותך. אני חושבת שהמילים שלך יפלסו את דרכם ויגיעו לכל מי שזקוק שם בחוץ. שאולי, מתוך הדברים שכרגע רזי אמר, אנחנו מגיעים לנושא שגם אתה וגם אני מאוד אוהבים לדבר עליו, וזה צמיחה פוסט-טראומטית. כן. ואיך אנחנו יכולים לקחת את הדברים הכי קשים שקרו לנו, ולא רק לחדול להיות מי שהיינו, אלא אפילו לגדול ולהיות יותר ממה שהיינו. אז אנחנו נסיים עם התקווה והרצון הזה באמת לטעת בתוך הלבבות של כל השומעים שלנו, את הידיעה שאפשר, לא רק לא לחדול, אלא אפילו לגדול. והייתי רוצה שתדבר ככה בכמה משפטים על הקשר הזה בין צמיחה פוסט-טראומטית לבין מציאת משמעות חדשה בתוך החיים.
אומרים שבן אדם יכול לעזור לאחר, לעבור את המדבר שלו, רק אם הוא עבר את המדבר של עצמו. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שהבן אדם מצליח עם עצמו לעבור דרך הכאב הכי גדול שלו ולצאת מחוזק ולמצוא משמעות בחיים, הוא באמת יוכל להיות ליד כל אחד שעובר דברים מאוד קשים, אם זה הילד שלו, ואם זה הבת זוג שלו, ואם זה חבר טוב שלו, ולהיות שם איתו כי הוא היה שם. Mm-hmm. והוא עבר את זה, וזה. עכשיו, בתוך הצומת הזאת שקורה דבר קשה, שקורה באמת דבר קשה, אז יש שם באמת צומת. הצומת הזאת יכולה לקחת אותך למקום שאתה חווה קורבנות, ולמה אני, ולמה זה קרה, ואיפה היה האלוהים, ואיפה הייתה המדינה, והמון המון כעס, והמון המון שיפוטיות, גם כלפי עצמך, גם כלפי העולם, ובעצם להיכנס לאיזשהו מסלול, שלוקח אותך למסלול של מרירות. שזה לא פייר, והעולם לא פייר, ואני לא בסדר, או לא משנה מה המרירות. המרירות הזאת בסופו של דבר, היא תצא על הילדים שלך. היא תצא על האישה שלך. האנשים הכי יקרים לך בעולם, שהם הכי חשובים לך בעולם, יחוו אותך כמריר.
הם ייפגעו מזה. והם
אלה שיפגעו.
מה האלטרנטיבה?
והאלטרנטיבה במקום של הצמיחה, זה קודם כל, שלב ראשון, זה לסלוח ולקבל. זאת אומרת, להבין, וואו, קרה, אף אחד לא התכוון באמת שזה יקרה ברמה שזה קרה. יכול להיות שהיה רשלנות פה וטעות שם, אבל כולם רוצים בטוב, כולם רוצים שאף אחד לא ימות, כולם רוצים שהמדינה הזאת תשרוד, אף אחד לא רוצה לראות ילדים שרופים, אף אחד לא רוצה לראות קיבוצים שהם נכבשים על ידי האויב, אף אחד לא רוצה את זה. והיינו בתוך סיטואציה, ובתוך הסיטואציה אני הייתי שם, ועשיתי את הכי טוב שיכולתי, גם אם היו לי אילוצים, וגם אם לא תמיד הצלחתי עד הסוף. זה עצם זה שקמתי, עזבתי את החיים שלי, נלחמתי, נתתי את מה שיש, עשיתי. קודם כל עשיתי. ואחר כך למצוא גם בתוך מה שקרה את המשמעות. זאת אומרת, למה זה קרה? בוא נשאל את עצמנו, למה זה קרה? לא צריך ללכת אחורה, ללכת אחורה בזמן, בהיסטוריה. העולם נחרב כבר פעמיים במדינת ישראל, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. מה זה קרה? ריווחים. זה מה שהיה.
שנאת חינם.
שנאת חינם. פילוג. איפה אני, איפה האחריות שלי, איפה התפקיד שלי, לתקן, לשנות. לשנות את הנסיבות שהביאו לחורבן.
כן, לא וזה, להסתכל אחורה, להסתכל קדימה.
וזה בידיים שלי. אני יכול, אני אסיים במשפט נורא יפה, את יודעת, בהיסטוריה שלנו, רואים יש, העולם מתחלק לשניים, יש אנשים שעושים, ויש אנשים שמבקרים. למה עשית ככה? היית צריך לעשות ככה, לא עשית ככה, כן עשית ככה, ויש את אלה שעושים. אבל בספרים ובפסלים ובמזכירות יש רק את הפסלים ואת הספרים על אלה שעשו. לא על אלה שביקרו.
נכון.
על אלה שקמו ועשו. אז אולי עשית קצת פחות טוב, או קצת יותר טוב, אבל קמת ועשית. אז עצם זה שאתה קם ועושה, ועצם זה שאתה רואה ולומד מה הייתה הבעיה, איפה אפשר לשפר, ואתה לוקח על זה אחריות, ואתה קם ועושה, לא שופט ולא אומר, הוא צריך לעשות, וזה צריך לעשות, אתה עם הרגליים שלך, קם ועושה, זאת הצמיחה, זאת ההתעוררות, זה מה שרזי עושה פה עם מלחמה על הנפש, זה להבין, זה מדויק, זה נכון, יש לי קריאה, אני קם, ואני עושה משהו,
בדיוק.
ואני משנה את המציאות, וזה צמיחה, זה לא לקבל את המציאות כמו שהיא, כי המציאות היא, אנחנו בורים אותה.
נכון לגמרי.
ופה אני גם רוצה להגיד לך משהו. קודם כל אני רוצה להודות לך, כי אנחנו עומדים, אני גם עומד, אבל הרבה מאוד את עומדת מול חיילים שעברו דברים מאוד מאוד קשים, עם המון המון כאב. אנחנו רואים אותם על הרצפה, אנחנו רואים אותם בוכים, אנחנו מחבקים אותם, אנחנו מחזיקים אותם כל שבוע ושבוע. אנחנו נושמים לזה ונותנים להם עוצמה וכוחות להתמודד ולעבור ולצמוח ולגדול. ואת עשה את זה כל שבוע כבר כמעט שנתיים, שזה באמת כוחות של סופר וומן, באהבה ובחיבור אינסופי, בשליחות.
כן.
וזה גם נקרא סוג של צמיחה לתוך הדבר הזה. אז קודם כל ברמה אישית, א', איך את עושה את זה כבר שנתיים? יודע על עצמי, איך את עושה את זה כבר שנתיים? מחזיקה את התדר ומעלה, וגם איך את רואה את האנשים שעברו את הסדנה, איך הם צומחים, איך הם באמת מצליחים לצאת מהטראומה ולהיות משהו יותר טוב.
לסגשג. אז קודם כל תודה על השאלה הזו, כי יש לי הזדמנות להגיד ככה פעם ראשונה את השליחות שלי בדבר. אני מרגישה שהניצחון האמיתי של האויבים שלנו הוא לא בשביל העשירי. בשביל העשירי זה יום אחד. אמנם אנחנו שנתיים במלחמה, אבל השביל העשירי, שזה היום ההיסטורי, הוא יום אחד שקרו בו זוועות מאוד גדולות, אבל שם זה לא הניצחון. הניצחון האמיתי שלהם עלינו עלול להיות, אם הסתובבו בינינו עשרות אלפי אנשים צעירים, שבעצם איבדו את עצמם ואיבדו את התשוקה שלהם לחיים, והם מסתובבים עם איזשהו מבט חלול בעיניים, והשליחות שלי היא למנוע את זה. זאת אומרת, בעצם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, מתוך איזושהי עוצמה פנימית שאנחנו אומרים, אפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לעזור לאנשים היקרים האלה, חיילים שלך וחיילים נוספים, להגיע למצב של החלמה רגשית מלאה. אנחנו יודעים את זה, שזה אפשרי. אנחנו לא נמחוק את מה שקרה, אבל אנחנו יכולים ללמד אנשים איך אפשר לזרוע משמעות חדשה בתוך החיים שלהם. אז בעיניי השליחות הגדולה היא לא לתת לניצחון הזה לקרות, שהייאוש יחרסם בנו, שהחוסר תקווה, אנשים אומרים, הלכה המדינה, כל מיני מילים שבעצם מחרסמות אותנו מבפנים, ואני רואה את זה בדיוק הפוך. אני אומרת, במותם ציוו לנו את החיים. זאת אומרת, מצווה עליי לשמוח יותר, לרקוד יותר, לבלות יותר, לסגשג יותר, להיות בייעוד שלי יותר. אני קמה בבוקר עם המון המון משאבים, להיות הבן אדם הכי חזק והכי ממומש שאני יכולה, דווקא בגלל שכל כך הרבה חיים נחרטו בעת הזו. ואני אומרת, באמת, באמת, לא כסיסמה, במותם הם ציוו עליי לחיות, ואני חושבת שכל אחד שיקח רק את השורה הקטנה הזו, אז הוא קם בבוקר ויש לו איזושהי משמעות למה לקום בבוקר. אז אותי זה מאוד מאוד מניע. זה מאוד בעיניי נהדר לגלות שיש לנו חוסן נפשי, כי אנחנו חיים את מה שאנחנו מלמדים, וברגע שאתה חי גוף נפש רוח, ואתה מבין שאם קשה או קורה משהו רע, אפשר לטפל ואפשר להראות את הפגיעות, ואני כמטפלת ראשית בתוכנית שלנו אומרת, חשוב שכולנו נהיה מטופלים, גם המטפלים צריכים איזשהו מקום להניח את הראש, לבכות, זה לא חולשה, זה גבורה, ולכן כל עוד אנחנו יודעים איך לדאוג לעצמנו, איך לרוקן את הכוס, איך למלא אותה, איך למצוא את המקורות שימלאו אותנו, ויתאינו אותנו, אנחנו נהיה בסדר. ואכן אנחנו מגלים שאחרי שנתיים, ואין סוף סיפורי זוועות ששמענו, אנחנו מצליחים להיות בסדר. לאותם חיילים שיצאו מאיתנו, ואתה שואל אותי איך הם שגשגו, אני רק אגיד לסיום ממש בשתי משפטים, זאת עבודה לכל החיים. אנחנו באנו לכאן לעשות עבודה של התפתחות, ואם אנחנו בעצם רואים, אנחנו משתמשים במשפט, מה שבא לפתחי בא לפתחני, אם אנחנו בעצם לוקחים את הדברים הכי קשים שקרו לנו, ואנחנו אומרים, מה השיעור פה? איך אני יכול לגדול מזה? איך אני יכול לעשות משהו יותר טוב בעולם, דרך הסיפור הלא נעים הזה, דרך הדבר הקשה הזה, אנחנו בעצם נעשה כאן עולם שהוא טוב יותר. אז דרך הפריזמה הזאת של מה שבא לפתחי בא לפתחני, אני חושבת ש... בעיקר המשפט הזה מהדהד להם הרבה מאוד, בתור אנשים צעירים הם יוצאים לעולם, שהם קיבלו את המתנה הזו לראות בקשיי החיים דווקא משהו שהוא הזדמנות ומנוף להתפתחות.
נכון.
ואלה שבאמת לוקחים את זה ככלי, אני חושבת שהם יוצאים ועושים דברים מדהימים בתוך החיים שלהם.
כמו רזי לדוגמה.
כמו רזי וכמו רבים אחרים שהצטרפו אליו גם לפורום מלחמה לנפש, ואני מאמינה שביחד אתם באמת עשו... דברים בלתי רגילים.
לגמרי, זו הזדמנות גם להגיד תודה גדולה. אנחנו שותפים בדרך הזאת, כמו שאמרנו בהתחלה, כבר תקופה מאוד ארוכה, לא עוזבים אחד את השני, פורצים חומות, שוברים, מבקיעים חומות, שהעולם בחוץ קצת פחות הכיר לפני זה. להגיד לכם תודה ענקית על מה שאתם עושים. אני חושב שהעוצמות שלכם, והמקום שאתם מביאים את החזון שלכם, לצמיחה, לקחת את הדבר הזה, את המשבר הגדול הזה, שאני גם התחברתי אליו מההתחלה, להזדמנות, לסגשוג, יש פה הזדמנות מאוד גדולה. השבר הזה, בשביל אוקטובר, הביא לפתחנו הזדמנות מאוד גדולה. ועכשיו זה עניין של לקחת את זה, ולהעיף את זה קדימה, כמו שאומרים אצלנו, לרוץ עם האלונקה, ופשוט לעוף עם זה. יש המון המון דברים מדהימים שאפשר לעשות, אנחנו עושים את זה, אתם עושים את זה שבוע, שבוע, כבר 700-800 אנשי מילואים עברו את זה, ומי שהיה מדמיין את המספרים האלה, הבלתי רגילים האלה, לפני שנה וחצי, היה חושב שאנחנו קצת השתגענו, ויש התפתחות וגדילה, וזה נובע בעיניי בעיקר מברכה מאוד גדולה שיש עליכם, על התוכנית הזאת, על הלב הגדול שאתם מביאים איתו, יש שפע מאוד גדול שאתם עושים, שמביא איתו ציבורים גדולים וקהלים גדולים, ואני אומר מפה, בתפילה, שהדבר הזה ב... אינשאללה, יחד עם כולנו, ילך ויגדל, והעבודה שלכם היא עבודת קודש, היא שקטה, אני יכול להגיד, תרצו או לא תרצו, אבל אתם עושים עבודה כל כך שקטה וצנועה בעיניי, שזה מודל לחיקוי. שאתם עושים את זה בעיקר עם לב גדול, בלי הרבה אוהה כזה, וזה מרגש מאוד. אני פוגש אתכם הרבה לפעמים בסדנאות שאני מגיע, וזה כל פעם מרגש אותי מחדש לראות איך אתם מביאים את עצמכם כל פעם מחדש לאנשים הכי טובים שיש במדינה הזאת. אני אומר בשם כולם, תודה ענקית למה שאתם עושים.
תודה רבה לכם רבותיי, רזי ברבי, מפי סיירת גבעתי במילואים. כל מי ששומע אותנו כרגע, תעבירו את זה הלאה. תודה רבה לכם רבותיי, אתם נפלאים, תודה על כל מה שאתם עושים.
תודה רבה.
להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. הפודקאסטים של 103 FM.